יש לנו דפים משבוע שעבר, אולי נשמר לכם משהו? אני צריך גם דף אחד, שיכולה לצלם רגע אחד? תודה רבה. דיברנו שבוע שעבר על כוחות משתנים, על דיאלקטיקה, על כוחות שמתנגדים, שיש בעולם, במבט שלנו, בצורה פשוטה, איזה נטייה לחפש עולם, תודה רבה, לחפש עולם. דיברנו שיש נטייה מסוימת באדם לחפש דברים שנראים אותו דבר. יש איזה פחד משונות. אבל רבנו בחיים מלמד שהשונות היא מגדלת. שברגע שמופיעים בחיים של אדם מספר כוחות, דווקא מה שנראה מאוד מאוד שונה מראה על בחירה. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם הזה מאוד מתנגד, מאוד שונה, מאוד נראה אחרת. כל כוח פה נראה בצורה שונה לחלוטין מכוח אחר. הסיבה לכך זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בוחר, ככה מתלמד רבנו בחיים. והבחירה היא מופיעה בגוונים שונים. דברים דומים הם לרוב, דברים מאוד זהים. ודווקא דברים שנראים אחרת לגמרי, הם, יש בהם איזה כישרון, יש בהם איזה ברכה, תודה רבה. להביע משהו זהה, משהו שהוא לא מופיע באותה צורה. ולכן רבנו בחיים לימד שיש צורך לפתח מבט שלא מפחד מהשונות מצד אחד, מצד שני מבין שיש בה איזה עניין, מבין שיש בה מהות, שיש בה ערך בשונות הזאת. למדנו את ההניה החשוב הזה על חכם הרזים, שכל אחד שיש לו פרצוף אחר תורם איזה משהו שונה לעם ישראל, בברכה שלו, בערך שלו. בסדר, זוכרות כל זה שבוע שעבר? אז בגלל שהנושא הזה הוא מאוד מאוד רחב, אז רציתי ללמוד סביבו עוד שתי מקורות, רציתי להשקיע בהם גם את השיעור הנוסף הזה. הקודש והחול. בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הקודש והחול הם מלחמים זה בזה, אבל יש אנשים שהופכים את זה לשיטה. זה ברור שכל מקום שהחול שולט, אז יהיה פחות קודש, ובכל מקום שהקודש שולט, אז יהיה פחות חול. זה לגיטימי. למה? כי כל תפיסת עולם היא מביאה איזשהו מוצר לחיים, איזשהו הסבר לחיים. במילא, במפגש עם המוצר הזה, עם תפיסת העולם הזאת, תפיסות עולם אחרות לא יכולות להיכנס, לא יכולות לבוא במגע. אבל הרב כותב שבכלל לא טובה שיטת המלחמה בין החול והקודש. הכוונה, אם החול בכל מקום שהוא מוצא קודש, הוא נלחם, הוא הורס, הוא פוגע, והקודש בכל מקום שהוא מוצא חול, הוא יוצא לקרב, אז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד 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 גדולה. בעייתיות מאוד גדולה. למה זה בעיה גדולה מאוד? שיטת המלחמה של החול והקודש, מה אתם מבינות? כי במלחמה בדרך כלל מישהו אחד צריך לנצח, נכון? מה עוד? למה זה מורכב מאוד שיש מלחמתיות כזאת, שיטה של לחימה בין קודש לחול? כי מישהו צריך לנצח. דבר אחד יישאר. אוקיי. עוד משהו? כל הזמן במאבקים, במלחמות. כי מצד האמת, כמו שאומרים פה, צריך ממש את שניהם. המלחמה, לפעמים התמודדות בחיים זה לא נורא. אם אדם מגיע, יצא נקודת הנוחות שלו, צריך להמציא או להוציא מעצמו עוד משהו קצת יותר מעבר למה שהוא מכיר בעצמו, זה בסדר, זה לא נורא. לצאת ממקום נוחות, זה לא רע בכלל, אבל ברגע שממליכים כוח אחד בלבד, במקום שצריך כמה כוחות, זו בעיה. זו בעיה רצינית. האדם צריך בחיים שלו, בחיים האישיים, וגם בחיים הכלליים, גם קודש וגם חול. אם לאדם אין קודש בחיים, אז לא משנה כמה חול יש בו, הוא רקני, הוא חסר, עמוק עמוק בפנים, אין לו משהו. וזה מאוד כואב זה שאין לך משהו. כמו אמן. אמן כל הזמן עסוק בגילויים החיצוניים שלו. יש לו כל כך הרבה, המלך אוהב אותו, ואסתר אוהבת אותו, אבל בשנייה שמרדכי לא מספק לו את הכבוד החיצוני שהוא ראוי לו, הכל מתפוצץ. כל זה לא שווה לי. והתמלא אמרם נחמה, מה אתה משתגע? מה קרה? יש לך כל כך הרבה ברכה, אז את זה אין לך מה? לא, שהחוץ הוא הכל, אז כל תזוזה בחוץ היא פוגעת, כל תזוזה בחוץ היא הורסת, היא מונעת מהאדם לזהות את הברכה בחיים שלו. וזה לא, לא קל לו. הקודש והחול זקוקים זה לזה, שאדם הוא עוסק רק בחול, רק בחוץ, אז הריק הפנימי שלו הוא מאוד מאוד כואב. הוא חסר נשמה, ושאדם עוסק רק בנשמה, אבל אין לו שום צדדים בחול, והוא בז להם, הוא לא מתעסק בהם, אז הקודש שלו לא רלוונטי לכלום. כי מי ירצה להתעסק עם קודש שלא יודע לבנות חיים, שלא יודע לבנות מדינה, שלא נעים להתקרב אליו, שהמפגש הקרוב אליו הוא מפגש לא נעים, הוא מפגש מפחיד, ולכן כשהחול והקודש נפגשים, אז תמיד יש מאבקים, והמאבקים לא נוראים, זה בסדר. אדם כל הזמן צריך להיות במתח פעולה כזה בין קודש לחול. האם הוא בחר טוב, האם זה נכון, פה צריך עוד קצת קודש, פה צריך עוד קצת חול. זה ממש ממש לגיטימי, זה בסדר גמור. אבל במקום שזה הופך לשיטת מלחמה, שכל אחד מחפש להרוס את השני, לפגוע בשני, אז מה שיהיה זה שלא יכירו בערך שצריכים את שניהם. האדם הוא מפליא לעשות, יש לו גם גוף וגם נשמה, והוא זקוק לשניהם ביחד. הוא זקוק גם לעולם הפנימי הזה, וגם לעולם החיצוני. והוא נמדד ממילא בשניהם, בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול בין הקודש, הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום. מה זה דרך השלום בין החול והקודש? אל תקראו מה המשך, איך הייתם מציירות את השלום הזה? איך נראה שלום בין חול הקודש?
26,
יישום, איך זה נראה היישום הזה? מה זה אומר? הדבר דברים כלליים, איך זה נראה? מצוות ומה? מצוות זה קודש, לא? זה גדול.
אתה מקיים את זה בחיים עצמם, כאילו, לברך זה לא רק קודש. כאילו זה רק קודש, אבל זה לקדש, זה משהו כאילו חול.
לקדש חיים. עוד פעם?
עשיית החול על פי הקודש.
עוסקים בחול.
בונים מדינה, אבל לא נדבר על מדינה. יש לי החזמות.
נמצאים בחול, מתעניינים בחול, בונים אותו, רק מה? מתוך מבט אחר של קודש. כן, תראו איך הרב ממש כותב, הרב בכמה מקומות הוא מחנך למציאות הזאת, הכרח הוא שנמצא את זה דרך שלום, שהחול והקודש אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים זה לזה בחיים, מכל מקום כל אחד ילך במסילתו המיוחדת. ועל ידי זה, על ידי הרשמת המקום של כל אחד מהם בחוג עבודתו, לא די שלא יהיו מתנגדים זה לזה, אלא שעוד יוסיפו אומץ זה לזה. לפעמים אנשים מציירים שלום בצורה כזאת שכל אחד יוותר על האמת שלו ואז נוכל להיכנס כמה שיותר אנשים סתמים, אפרוריים כאלה, בלי צבע במקום אחד ואז יהיה שלום שכל אחד יוותר על האני שלו, על האמת שלו, על מה שבוער בו ואז נוכל להיכנס כמה שיותר אנשים במקום אחד. אנחנו לא מצייר ככה שלום, הפוך. שלום זה מציאות כזאת שבה אדם בוער, מאוד בוער לאמת מסוימת. והאמת הזאת ממלאת את כל החיים שלו. והוא פוגש מישהו שנראה אחרת, שנראה שונה לחלוטין. והם נראים כאילו מתנגדים, בצד הפשוט, יש פה התנגדות זה לזה. אבל אומר הרב, הם רק נראים מתנגדים. מכל מקום כל אחד ילך במסילתו המיוחדת לו. שלום זה כל אחד צריך להישאר במקום שלו, באמת שלו, בברכה שלו, במה שהוא מאמין בו. ועל ידי זה, מה זה על ידי זה פה? נכון, על ידי הנאמנות למי שאתה. על ידי זה שאתה זוכר מה אתה, מה התפקיד שלך, על מה אתה רוצה למסור את החיים ואת הנפש, איזה בניין אתה רוצה לבנות בחיים. על ידי הרשמת המקום שכל מחנה מחוג עבודתו, לא יודע שלא מתנגדים אלא שיוסיפו עומד זה לזה. אדם מבין שהוא לא יכול לבד בחיים. הרב יהודה היה חוזר הרבה וחוזר הרבה בשיחות על המשפט, אני בריאה וחברי בריאה. כל בריאה יש תפקיד בעולם. לפעמים אדם רואה איזה משהו שנראה כל כך רע בחיים, אומר, מי צריך את זה בכלל? מי בנה את זה בכלל? למה זה מופיע בחיים שלנו? באיזו צורה זה צריך להופיע בחיים שלנו? אבל הקדוש ברוך הוא ברא את זה. העולם הזה הוא אלוקי. הקדוש ברוך הוא טבע, נתן, הביא לעולם הזה איזשהו ביטוי, איזשהו חיים. מלא, ההבאה של זה לעולם היא לא סתמית. זה לא במקרה קרה, זה נכון שזה פה. זה אמיתי. אז שיטת המלחמה אומרת שהקודש צריך להילחם תמיד בחול. אוי ואבוי. החול אין לו כיפה. החול לא מאמין באלוקים. הוא כזה באמת. האם זה אוי ואבוי? זה באמת אוי ואבוי גדול. שלחול אין נשמה, אז אין לו קיום. אין לו לאן להתפתח. הוא באמת במצב לא טוב. הוא במצב מורכב מאוד מאוד. זה ודאי. רואים גם את המורכבות עליו. לא בגיל 20-30 שהוא מלא מלא בחרות ומלא תסיסה ומלא כוחות. בגיל 60-70 זה מאוד מעליב על פי רוב. שהקודש אין לו חול, אז הוא לא רלוונטי לכלום. הוא תורה גדלה בכלים לא מכוערים. מאוד לא מכוערים. יש הרבה תורה, אבל כשהתורה היא לא מופיעה מתוך התאמה לחיים, אז זה יוצר איזשהו ניגוד, איזשהו מלחמה, איזשהו מאבק. ואז אין שלום. ובעולם כזה כולם מפסידים, בגלל שכל דבר קדוש צריך גוף להופיע בו. וכל חול צריך נשמה, צריך מהות. ולכן שלום, אחד הדברים שמונעים שלום, זה מי שמצייר את זה, שאתה צריך לוותר, אדם צריך לוותר על האמת שלו. הפוך אומר הרב. העולם הזה מלא סתירות, מלא התנגדויות. ואז אתה צריך לבחור, האם אתה עוסק בסתירה, בהתנגדות? מה עבודת השם שלך? כל הזמן לראות את ההורדת ידיים, את העיתונות, את הצהוב הזה, זה עשה לו ככה, זה עשה לו ככה, זה עשה לו ככה, כל מיני כאלה דברים קטנים. או שאתה מנסה להבין את החידוש הרוחני שיש בכל דבר. ובתוך עולם של חידוש רוחני, אנחנו באמת זקוקים להכל. זקוקים להכל. למה עם ישראל זקוק לבית המדרש ולקודש? אפשר למעט בסברות. למה הקודש זקוק לחול? זה ניכר בעיניים. בית המדרש לא בנה את המדינה הזאת, לצערנו. הלוואינו בהיסטוריה אחרת, שהיינו מלמדים כיצד הרב זצ"ל או רבנים אחרים הצביעו על ארץ ישראל ומדינת ישראל כיעד, וכל העולם האורתודוקסי עזב את מקום הגלות והגיע לכאן. אז לא, ממש לא. אף אחד לא חלם בכלל לשתף פעולה עם הציונות. הרב זצ"ל היה מהתלמידי חכמים היחידים שהסכים לדבר עם מצביעי הציונות, עם הרצל, עם נורדו. הוא מאוד 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 היה מהיחידים שהרימו את האירוע הזה. לא, במילים עדינות, העולם לא התחבר בכלל לסיטואציה ולא הלך אחריו. כולם נשארו בחוץ לארץ, כולם חיכו שמשמיים בית מקדש ירד בנוי באש. במלחמת העולם הראשונה רוב ישיבות אירופה נכחדו. הם לא נכחדו, מתו אנשים, זה לא מלחמת העולם השנייה. נכחדו, הכוונה, הם עברו ממקום למקום. והרב כותב באגרות שמעת השם הייתה זו, שהכוחות הרוחניים במלחמת העולם הראשונה התאפסו כדי להיבנות מחדש בצורה נכונה יותר. לרב יש ביקורת על עולם הקודש. שהרב מגיע פה לארץ, והוא מלמד אנשים ללמוד אמונה, והוא מדבר על הדור הזה במבט מאמין, והעולם הזה לא מסכים איתו, זורק אותו. נלחם בו, אף אחד יכול לזרוק את הרב בגלל שהוא נשמה ענקית של קודש, אבל העולם נלחם בו ונתנגד אליו, אז המציאות הזאת היא מציאות מאוד 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 מורכבת, מאוד קשה. אבל יש שיטה אחרת שלא עוסקת בלראות מה הכל מתנגד, מה הכל שונה, אלא להבין את התפקידים, מוכשר ככל שתהיה, ברכה גדולה ככל שתהיה בך. אנחנו זקוקים לעוד משהו. כל אחד לא יכול לחיות את העולם הזה לבדו. ולכן כציבור, ככלל, כל ציבור בעם ישראל מביא ברכה. יש ציבור שהורס, יש ציבור שפוגע, אבל מתי מעט. לא צריך להתייחס אליהם, ודאי שלא להעביר עליהם שיעורים. המרכז, הלב, הוא יוצר יחד מתוך דברים שונים. ולכן אומר הרב, לא רק שלא היו מתנגדים זה לזה במבט כזה, אלא עוד יוסיפו אומץ זה לזה. כל אחד מאלה שני הכוחות שבחיים במציאות יעזור את חברו, להשלים את מטרותיו היסודיות. אדם קדוש שהגוף שלו רצוץ ושבור, אז גם אם הקודש הזה יאריך כמה שנים, הוא לא יאריך, כי בעולם הזה חיים עם גוף, הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי. אי אפשר ללמוד תורה גדולה מכלים מכוערים. זה לא הולך. למה? כי הכלים שבהם הקודש מופיע, הוא בעצם מצייר ללומד, מצייר לנפגש, איך הוא ייראה מתוך הקודש הזה שינוח בו. וברגע שיש תורה גדולה, ענקית כזאת, מיוחדת במינה, אבל בשעת צר לעם ישראל, בשעת מלחמה, היא לא נוקפת אצבע כדי להיות שותפה בתוך המערך, אז אנשים מתרחקים. אז יש חילול השם מאוד מאוד גדול. וברגע שיש חול, שהוא לא יכול שמזיזים לו את המוכר ואת הגבינה שהוא הכיר, אז הוא שורף את המדינה. ומרי אזרחי בשעת מלחמה, ומשתמש בחטופים ובמניפולציות של עולמות עדינים ורגישים של ציבור יקר, אז אנחנו נמצאים בבעיה, אנחנו בדרך למלחמה. אז יש התנגדות, וצריך לחלק בין שונות, אפילו מאבק, יש מאבק בריא. חברותה, איך בוחרים חברותה בבית המדרש? יש כמה סוגים של חברותה. אבל החברותה שברור שאתה לא יכול ללמוד איתה, זה חברותה שכל דבר אומר אותך כן, 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 כן. כל דבר נכון, כל דבר מדויק, כן. זה לא עוזר. מה זה עוזר? זה גם אני ידעתי שכן. תגיד אתה מה לא. בוא נלחם, בוא נוציא מעצמנו יותר. מה אתה לא מבין? איך אתה מוציא את עצמך מנקודת הנוחות ומאפשר לעצמך חשיבה חדשה? רבנו בכלל אומר שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מלא בסתירות פנימיות. מלא בסתירות פנימיות. וכדי שהסתירות האלה יופיעו בצורה נכונה, רוחנית, אדם צריך להסתכל על הסתירות האלה, להעמיק בהם ולדעת שהמציאות היא אלוקית. ובתוך הסתירות שהוא רואה, ליישר מבט על מה התפקיד של כל דבר. כן, איפה אתן מול הדברים הללו? או, כן. אשמח. האם בסוף ייווצר כישלון? כן. כן. אלא אם כן אנחנו נמצאים במצב גלותי. בגלות אין גוף. עם ישראל ירד מבמות ההיסטוריה, הוא כבר לא משמש איזו אומה שבאים ללמוד ממנה, באים להכיר אותה. שם הקודש דלת אמות של הלכה. זה מה שמחיים. גם אז זה יצר אצלו מצבים מאוד מאוד בעייתיים. בתוך עם ישראל זה יצר מצבים מאוד מאוד קשים. זה שאין גוף. זה שהיהודי נראה מוכה, מושפל, עלוב, בורח מהחיים המדיניים, בונה לעצמו איזה בית מרזח כזה לסגור את יומו, ולא רוצה להתעסק בשום פוליטיקה כדי לא להסתבך. ברור שזה מוליד שנאה. זה לא בריא. זה לא חי. התורה היא מולידה חיים, חיוניות. אנחנו ערב פרשת תרומה. יתרו קיבלנו תורה, משפטים, כל ההתפרטות של המשפטים, משפט, 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 משפט. ועכשיו הקצה, סייסים, תחליט כל המשפטים, זה לייצר נתינה, לייצר ברכה, לייצר תרומה, לייצר עשייה טוב. זה בא ביחד. ואם יש איזה מישהו מבולבל שנכנס להיות עבד עברי וכבר לא רוצה לצאת לחופשי, אז התורה תציין את זה שהוא אדם שבור, אדם בעייתי. כן, לעיקר הדין מי שבעולם הזה חי רק קודש, או רק חול, שניהם לא ישרדו. ובמובן הזה שניהם יעזרו נזקים. האם בדיוק זה 50-50, אני לא יודע. אבל זה שניהם כישלונות בסופו של יום. זה כישלונות שלא יעשו את הדבר. אין מישהו באמת כזה. אין באמת מישהו כזה. לנו יש לפעמים כאב בטן מול האחים החרדים שלנו, הרבה יותר מאשר האחים החילוניים. אני לא יודע, אני לא רוצה לשבור איזה מוסכמות, אבל ברור שהמצב הבריא יותר זה בעולם החרדי מאשר בעולם החילוני. בעיניים שלי, בהסתכלות שלי, העולם החרדי היום עוסק הרבה בחול. עמדות של כל החרדיות, לא כל, אבל הרבה חרדיות עכשיו רצות להייטק. שמעתם על זה? התעשיית ההייטק מאוד מאוד שמחות בעולם החרדי, בנשים החרדיות. מכמה סיבות, יש לזה כמה, זה עולם הביטחון עוסק. יש נשים בביטחון בישראלי. הם ברוך השם לא בתוך עולמות המדיה. אז קל לעבוד איתם חיים ביטחונית. העולם החרדי לא שכח מהחול בשום צורה שם. הוא מפחד ממנו. הוא לא הזניח אותו לגן. הוא לא רואה בשם שמיים. הוא לא מאמין במדינה הזאת. זה בסוף זה הסוגיה. פעם אמרנו, לא מאמינים במדינה. זה מחלוקת ביחס למדינה. אבל אחרי זה אתה רואה שזה מחלוקת בחיים. נכון? מגיע הקורונה, אנשים מתים, אבל אי אפשר לסגור את התלמודי תורה. אי אפשר לסגור את הבתי ספר. אבל מה זה קשור למדינה עכשיו? המדינה אמרה, לא, נתנגד למדינה. מה זה קשור למדינה? אנשים מתים. צריך מלחמה, צריך חסרים 5,000 חיילים. אז תביא חיילים. לא, אי אפשר מה זה קשור? יש לנו מלחמה רב-זירתית. אתמול בלילה התחילה עוד זירה, בסוריה הדרומית. זה עולמות שמי יחזיק אותם? רק הדור הזה. אתה לא יכול להאמין ש... אז יש פה מחירים, אבל אני לא חושב שגם העולם החרדי שרף את החולי. כן, יש מלחמה. יש מלחמה עם החול, וזה כואב. העולם החול שלא מכיר בערך הקודש, זה גם, תמרות, תלוי באיזה מצב. יש רגעים שגם החול מבין. היום עם ישראל נמצא באיזו תעודה כזאת מאוד גדולה, להתחזק, להבין את הצדדים הללו של הקודש והמהות שלהם. בסדר? אתם בסדר מול הדברים האלה?
הרב, אנחנו לא במה, כאילו מרגיש לי שאנחנו לא במה שכאילו בתור מגזר מספיק לבוררים. אז איך אנחנו יכולים לבוא להתייחס כתה כלל זה?
יודע, אני חושב שאנחנו לא צריכים לעסוק במגזרים השונים בינינו. אנחנו עוסקים בנו, כן. בלברר את השיטת היחס בין החול לבין הקודש. לא, בכלל לא. העולם החרדי כעולם, יש לך, אתה צריך להסביר לעצמך למה אתה לא רוצה להיות חרדי. אני חושב שזה חשוב. כל אחד צריך לבחור דרך וצריך להסביר לעצמו למה הוא בחר את הדרך הזה. חרדי, חילוני, לא משנה מה. בצד התפיסת עולם. אבל בחיים, אדם פוגש מעלה איזה חרדי בפנם, מפה לירושלים, לא נראה לי, הוא צריך להפיל לו איזה שיעור על הראש, למה ברוך שלא עשה לי חרדי. לא סוגר. בכלל בחיים אנחנו לא עוסקים באחרים, אנחנו עוסקים בעצמנו. אבל הדוגמאות זה להסביר לעצמנו איפה דברים נמצאים. יש גם הרבה מחיר, כמו שאת אומרת, הדרך שלנו מבוררת. מי שמנסה לברר ולקשר בין קודש לחול, הרבה פעמים יוצא לא קודש ולא חול. הסוגיה הכואבת של הציונות הדתית. אם היא ציונית, אם היא דתית, יש כאלה שיגידו שזה לא ולא. לא מספיק ציונים, כי אתה לא נכנס עם חיילת לפילבוקס ימות העולם. ולא מספיק חרדים, כי גדולי תורה כמו העולם החרדי עדיין לא זימנת לעצמך בחיים. יש פה לכאן, ויש פה לכאן, וזה לא... ויש משהו שיגיד, יש משהו שיגדיר את זה ככישרון, ויש משהו שיגיד שכן, זה חלק מהמחירים בלחיות עולם של שלום. בעולם של שלום, אתה נמצא במקום מאוד מאוד מסוים ביחס לחול ולקודש. שאתה מבין שאתה צריך את שניהם, אז כן, בשביל שהחול יהיה לו מקום, אז יש משהו בקודש שמצטמצם. בשביל שהקודש יהיה לו מקום, אז החול גם מצטמצם את עצמו. הרב פה בפסקה הזאת שואף לשלום. לשלום שהוא לא ויתור. שיקומו אנשי קודש רציניים כאלה שלא מוותרים על מילימטר קלה וחמורה, ויכבדו את החול במקום שלו. דרך אגב, כל אדם חי את זה בתוך החיים שלו, כן? זה לא איזה ציור מדינה שלא הכרנו 2000 שנה אדם עצמו, הוא חי את זה. הוא לומד, הוא מפתח את השכל, הוא מתפלל, וברוך השם הוא זוכר גם לאכול ולהתקלח, אדם בריא. זה בא בערך, זה לא כל כך צריך לעבוד סתירה. אם אדם אסור בגוף שלו, כל הזמן בצורה חיצונית, אז זה מדיר את העולם הפנימי שלו. אם אדם עסק רק בחול ושוכח מהצדדים החיצוניים, אז יש לו בעיה. אבל פה מדובר על מציאות של שלום. בסדר?
השאלה.
כן.
מה שיושב הרבה שצריך את כל הציבורים כדי שיש כאילו עוד נכתרות שלו כדי לצור פה ששומעים. זה לא קצת כאילו, אז פתאום
לחזר
רגע, יש
ציבורים
שלא עושים
לפה קצת כאילו. למה עשו את זה?
כי כאילו, עכשיו אנחנו אומרים לו, את ציבורים שלא עושים מה שצריך, אבל למה הוא צריך את
כמה, משה? את מה שאני חושב, מה שאתה חושב שצריך לעשות, הם עושים מה שצריך, אבל יש דברים יפים. סליחה, יפה מאוד שהם כן עושים. העולם החרדי נותן גוון מאוד יפה לעם ישראל, אתה לא חושב? אף אחד לא מתעסק איתו, לא בקשרות, לא בגיור. מה שהוא אומר, מיישרים ומצדיעים. הוא ישרוף את העסק אחרת, זה יפה, לא? מבחינת הקודש. כן, אמרתי לך, זוכר, זה באמת זה, יש בזה משהו גוון, יש גוון יפה בכל אחד, אנחנו צריכים אותם. הרב, באיגרת תפ"א, הזכרתי את זה? ומשה זיידל כותב לרב על סבלנות, הרב כותב לו שלחרדים היה תפקיד מאוד גדול בתקומת ישראל. בן גוריון כתב סטטוס גבוה, שלא יהיה חילול שבת במדינה הזאת. זה ממש לא בגלל הרב מימון. הרב מימון ביקש ממנו להוסיף בסד בהכרזת המדינה, הוא לא הסכים. אז הרב מימון כתב בית, היי, יוד מימון. ראיתם את זה כדי להכניס בעזרת השם במדינה. הוא מין את הדרך, אז שם הוא הכניס את זה בחתימה. העולם החרדי לא הסכים כלום. עוד לפני שהוא נכנס למסע ומתן, בן גוריון נתן לו את השבת ואת הכל. יש תפקיד לכל ציבור במה שהוא מביא לעם ישראל, לא צריך לראות כמוני. זה בסדר גמור. לציבור, לאנשים, יש דברים שונים. יש שונות שאי אפשר לעבוד איתה, בסדר. אבל זה מאוד מאוד קיצוני כתה שזה יהיה. לא יודע. ויש שונות שהיא יוצאת מהמשחק. אם אדם מסתגר רק בעצמו, מנהל מלחמות, מונע כל דבר, אז הפרטיות שלו עולה על כל דמיון. אז זה... אבל היום העולם החרדי מאוד משחק את המשחק הכללי. הוא לא מאמין שזה קודש, כן? אבל הוא מאוד משחק, הוא שותף במדינה. אבל בואו נפסיק לדבר על החרדים קצת, צריך לדבר עלינו. איך עושים את זה? אני אומר, כל דבר הוא צריך לבוא מתוך איזון. נדבר עלינו רגע. אנחנו רוצים לראות דברים בצורה של שלום. אז כמו שאמרו פה, דווקא הציבור הזה שרוצה לראות דברים בצורה שלום, לפעמים יוצא לו הכי מקוף קצת שיש. אבל האחריות זה לראות את הדברים בצורה אלוקית. זה שער הבחינה. שער הבחינה זה להבין שכל אחד יש תפקיד בחיים, בעולם. יש דברים שאתה מבין מה התפקיד שלהם, ולא מוכן שהם יהיו חלק מהבית שלך, זה בסדר גמור, מה אתה בונה מתוך הבית זה שלך. אבל אתה מבין מה הם באים לעשות, כן.
אין עניין בציבור שלנו שמחנך קצת ליותר קדושה, כאילו לצופה, הכל שצריך להיות הרבה יותר, אני שואלת, כאילו הכל שצריך להיות יותר מהותי בחיים שלנו.
מסכים לגמרי, אבל איך זה קשור לנו? למה הגענו לזה? שמה?
שכאילו, שהיא שאלה אם אפשר יכול לקרוא שכל.
אז צריך יותר, צריך פחות, אני לא עוסק במתכון המושלם, אני רק עוסק ביחס. אם השאלה שלך הייתה, האם לא צריך לחנך רק לקודש בלי חול, אז התשובה שלי היא לא. אבל כן, יש פה איזה משהו שהוא צריך להיראות בצורה שלמה. שלמה, הכוונה, שיש בדברים שנראים מאוד אחרת. צד פנימי אלוקי גדול, לא נהל מלחמות של חורמה, אלא מלחמות של התאמה, מלחמות של שייכות. מה זה קשור אלינו? זכרו, רבנו בחיים מבקש לצאת מהעולם של בית המדרש, להסתכל על החיים, לראות את כל הסתירות האינסופיות שיש בטבע, בעולם, ולהאמין שבתוך הסתירות האלה הקדוש ברוך הוא בונה את עצמו, מופיע, מתגלה. וכל סתירה, חשוב שהיא תהיה, היא יפה, כן.
אם אמרנו שאנחנו צריכים שלום, שאף אחד לא ישתנה, שכולם יישארו בעני האמיתי שלהם, בסוף אנחנו באיזשהו מקום רוצים שהציבור אחר ישתנה. זה שהם יתגייסו, בסוף במהות שלהם הם לא מתגייסים, זה כן. רוצים שהם
ישתנו. אני חושב שלא. אני חושב שזה שאתה במקום שלך ולא משתנה, זה לא מה שאתה מבקש שהוא במקום שלו ישתנה. מבינה? זה הפעם. הרב ממש כותב את זה. שכל אחד מהם מחזיק בסוג עבודתו וחוג עבודתו, אבל לא מתנגד. אתה רוצה להיות אתה, תהיה מה שאתה רוצה. מה זאת אומרת? אתה רב שח לימד חרדים לא לגייס. יש להם בית מדרש. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר אחרת. למה? לא בגלל שאני יכול לחלוק על הרב שח, בגלל שכך קיבלתי מרבותיי. כי בית מדרש זה משהו שהוא לתוך החיים ולתוך ההופעות של מה שיש בתוך העולם הזה. אבל לא, זה בדיוק הפער. תהיה אתה, ומה שנראה אחרת ממך, גם בעיניך זה לא נכון, החול והקודש הם נאבקים זה מזה. אבל תכיר שיש לו תפקיד. אני אתי לך. כי אם אתה שואל לי, כן. רבנו בחיים טוען שזה שיא ההרמוניה. שיא ההרמוניה.
ממש מסוכן, זה יכול להיות דבר
כן,
מסוצים.
כן, זה לגמרי. העולם הזה הוא מאוד מסוכן. ברור. אדם יכול לחיות בעולם הזה 120 שנה של רשע. העולם, אם יש סכנה בזה, ודאי. בחירה זה הדבר הכי מסוכן שיש. שנותנים לאדם בחירה ויכול לעזוב את אלוקים. זה הכי מסוכן שיש. מסכים לגמרי. אבל זה דבר יותר מסוכן, שהאדם חי קודש שלא שלו, שהוא לא בחר. שהוא נאמן לאיזה משהו מאוד מאוד ברור בגוון אחד. זה לא אומר שאדם צריך להכניס הרבה גוונים לחיים שלו. שאדם בונה בית, הוא לא מוכן בונה בית מתוך הרבה שונויות ותפריט מאוד שונה. לא, הוא צריך להיות מאוד ברור. אבל את השונות הזאת בוקשים בחיים. זה לא מה אתה מכניס לבית ולעצמך. בבית שלך אתה בונה דברים זהים, אבל את השונות הזאת בוקשים מאוד בחיים. העולם הזה הוא מאוד מאוד שונה. יש בעולם הזה, ברגע נתון של 3 שעות הסתובבות בעולם הזה, הרבה דברים שנראים שונים לגמרי, והשאלה למה הם שונים? בגלל שהכל פה מבולגן, אומר רבנו בחיילו, בגלל שיש משהו עמוק שחורז את הכל, ואם תעמיק אז תזהה את החרוצה הזה. אז זה באמת לא קל לדבר על זה, כפי שאתם רואות. זה באמת יוצר איזה התנגדות פנימית רגע, אם זה קיים, אז איך אני נותן למשהו שונה להופיע ואני לא מושפע? ואיך אני אני אחרי שיש משהו שונה? אז יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להיות אתה לבין להתנגד למישהו. ובהחלט אתה תהיה מושפע. וזה לא כל כך סתירה. יש מאמר שהרב כתב, נקרא מסע המחנות. הרב עוסק ממש בשונות הזאת. תראו, דומה לנו שאיננו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו. בכלל חרדים וחופשיים, שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. הרב דרך אגב בחיים לא יחס את עצמו לשום קהל, לשום קהל באשר הוא. כל הציונות הדתית הזאת נולדה, לא נולדה בזמן הרב זצ"ל, נולדה אחר כך. הרב בעיניו היה קשור לחוג החרדי ביותר בירושלים, למסע המושבות הוא לקח את הרב זוננפלד, אתם יודעות מי זה הרב זוננפלד? מקים אגודה, המתנגד הכי גדול, אגודה, המתנגדים הכי גדולים לרב, הוא לקח את המספר אחד שלהם, העלה אותם על העגלה, נסע איתו ביחד, וזה ביום ראשון, וביום חמישי פגש את אנשי המושבות הכי רציניים בזיכרון. הרב לא היה שייך לקהל מסוים. בצורה עמוקה, באגרות, הוא שולל פעם אחר פעם אחר פעם, את כל המבט ואת היחס של הפלגנות והמפלגות. שמות חדשים אשר מאז לא רגילים להיות נתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם. במיוחד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים, אבל שיש שם מוגבל ומיוחד לכך, המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. זה דבר חשוב מאוד. הרב אומר, יש שונות. יש אמת. כל אחד צריך לחיות את האמת שלו בלי מילימטר של ויתור. שהוא מגדיר את עצמו, הוא צריך להיות ברור, מבורר, ודאי. מה ששלך, שלך מצד אחד. מצד שני, להגדיר בשמות שונים. לשים מחלקות, מפלגות, פערים, אומר הרב, אף פעם לא ידענו את זה. וכדומה שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. הימים שבהם לא הייתה פלגנות, לא היה מפלגה מול מפלגה, לא היו אמירות כל כך שונות, הם היו יותר טובים מהימים שלנו, אומר הרב. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות העומדים לנו לסטן על דרך החיים האיתנים והתיאורים הראויים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. הרב קורא לעולם החילוני חופשי ולא חילוני. אבל העולם קרא לו חילוני מתוך חלוקת תפקידים. זה אנשי קודש וזה אנשי חול. ככה הוא חילק אותו, את העולם הזה, בין שני קצוות. זה לא קל לזהות את החלוקה הזאת ואת המרחב הזה. אבל קודם כל הרב אומר שזה שמגדירים שמות שונים לאנשים שונים, זה מראה על חולשה, זה מראה על איזה נסיגה, זה מראה איזה מציאות כזאת שהיא לא בריאה, שהיא לא נכונה. למה? לא בגלל שאין שונות. השונות היא נהדרת, זה שאנשים נראים שונות זה אחרת, אבל ברגע שיש שמות ומגדרים ותפקידים שונים, אז אי אפשר ללמוד, אי אפשר לקבל, כל אחד מחזיק רק בשלו. תראו, הוא מתאר את זה. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים, שכל אחד אמר, כל אחד מהם יתאמר לומר, אני אינני ממחנה זה. השני אומר גם הוא, אני אינני ממחנה זה. כל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. מה הכאב הגדול של הרב? זה שברגע שיש שמות ויש הגדרות ויש נתינת מקום לכל אחד במקום שלו, אז אין תיקון והשלמה של שני הצדדים. כולם זקוקים לכולם. עם ישראל נבנה מהכל. אתם יודעים שהחופשיים בזמן הרב היו נראים הרבה 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 יותר רע מאשר העולם החילוני שאנחנו פוגשים היום. הרבה הרבה יותר רע. הרב כותב, שמעתי על חילול השבת בפרסיה, ארלוזורוב חוטף ממנו כמה פעמים, על משחקי שבת שהוא לוקח את כל העיר תל אביב אליה. היה, לא יודעת מה זה שבת בכלל, לא יודעת מה זה כשרות בכלל. הגיעו אנשים ששמו על המזרח שלהם למחוק את כל הקודש שיש. עליהם הרב מדבר שהם זקוקים לקודש, אבל לא פחות הקודש זקוק להם. הקודש במפעל שלו היה רדום, הוא לא הקים את המדינה הזאת. מי שהקים את המדינה זה אנשים של חול, שאם הם לא היו, לא היה לנו מדינה, עד היום לא היה לנו מדינה. כל מרחב של עשייה הוא זקוק לאנשי מעשה ואנשי קודש, ורמת ה... הקשר שלהם אל הקודש הוא שונה מאוד מאוד זה מזה. כל דבר נראה אחרת, נראה שונה. אז הכאב הגדול של הרב לא בגלל שזו קיים. יש שונות, זה בסדר. אבל ברגע שאתה מגדיר את זה לפי תפקידים מסוימים, אז אתה לא מבין שאתה צריך ללמוד אחד מהשני. אחרת, כלומר מישהו חושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה, הרב אומר, הכל דמיונות, הוא רק מדמיין שהוא שייך לעולם החרדי. אין מחנות באמת בעיניים של הרב. הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה למחנה החופשי, ומה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים, של תשובה, לא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני העומד לפניו בכל מערומה ומתורה ומצוות. והוא חושב את דעתו שהתשובה אם לא מובנה, לא שם היא דרושה. אלה הם הדברים מכוונים. מי צריך לעשות תשובה למה אומר העולם החרדי? העולם החילוני. למה? בגלל שאין בו כלום. אין בו תורה, אין בו מצוות, אין בו קשר לשמיים, אין לו קשר לאלוקים. הוא לא מחובר לשום דבר, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב בחיים שלו. אז שהוא רואה את הדברים בצורה כזאת, אז את כל עולם התיקון והתשובה זורק על הציבור הבא. והחופשי, כלומר, מי שהוא עומד בזה המחנה שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה הוא נוסח חרדי שאין שייך לו כלל. למה צריך לעשות תשובה? מה רע במה שאנחנו חיים? אפשר לרוץ עם הכוח חיים הזה קדימה, להתקדם. לא צריך שום מרחב של תיקון, שום בעיה באשר היא. הכל בסדר, מה הבעיה? ונמצא שמכאן ומכאן איננו עומדים קרחים, ומוצא רפואות מכוונו נפשיים מאין יבוא. אז זה קצת עוסק במה שעסקנו. איך אתה, אתה מצד אחד, מצד שני, אתה זוכר שאתה, לא כל האמת נמצאת אצלך. זה מברר קצת את הסוגיות שעסקנו בהן? אז זה מהותי, כן.
כאילו לא מסתדר איך מצד אחד אנחנו מאמינים שבאמת באמת הציונות ובאמת בחיי תורה. מצד שני אנחנו לא מצפים שכולם, שלא יהיה, אנחנו לא רוצים אחידות. אז איך זה מתבטא?
שיטת המלחמה שהרב מתנער ממנה מאוד 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 השתרשה בצורת החיים שלנו. לכן מאוד קשה להבין, לא רק אצלך. אני מבין את השאלה, כמו שאתה, השאלות פה גם כולם וגם השאלות שלי. התשובות שלי לא מספיק טובות כפי שאתה רואה. לכן זה שאלים פה את זה פעם חמישית. הצד הזה של המלחמה, של המאבק, של הורדת הידיים, של לראות מה חסר באחר, לראות מה אין. תראו, תרצו, לא תרצו, איך שלא תראו את זה. אנחנו פה במאה 20 שנה הקרובות, עם חילונים וחרדים וציבורים שונים, כל אחד במקום שלו, שמאל וימין. ואנחנו הולכים לעבוד ביחד. אם ירצו או לא ירצו, איך שהעולם לא ירצה את זה.
למה אנחנו כאילו רוצים לעזור לחזור בתשובה, להכיר את
היעד? מה זה לחזור? מה זה לחזור בתשובה?
לחזור לתורה ומצוות.
כי עם ישראל חי קודש. כי עם ישראל חי קודש. אבל אם אתה מבין מתוך זה שהעולם שעומד מולך הוא 100% טעות והוא צריך לעשות תשובה כדי להתחיל להתקיים, אז אתה מי שחושב ככה טועה. יש לו חסרונות. דרך אגב, גם לי ולך יש חסרונות, כציבור. בטח, לכו לעולם החרדי, אספר לכם מה החסרונות שלנו. ברור שיש, אנחנו יכולים לספר לעצמנו מה החסרונות שלנו. יש מורכבות ברצף המסוים של קודש, איפה קודש, אתם יודעים ש... קיצור זה מורכב, לא נעריך. אבל יש בזה הרבה הרבה פערים, הרבה שונות. ברור שיש מרחבים של הכרה, אבל אתה יכול להיות אתה, בסדר? ולשמור על עצמך ולזהות מי אתה ולעסוק בעצמך, כי זה עיקר העיסוק. להפיץ טוב, להפיץ ברכה, אם מישהו רוצה לייצר תיקון דרכך וראה עולם מתוקן ויבחר אם ללכת על זה או לא ללכת על זה. אבל יחד עם זה, שאתה רואה חסרונות אצל אחרים, כי יש חסרונות, אחרת לא היית בוחר את הדרך, אתה לא עסוק בחסרונות האלה, אתה עסוק בסיבת הקיום שלהם. ולעולם החרדי ולחילוני יש הרבה 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 סיבות קיום. ויש הרבה ברכה במה שהם מביאים.
השאלה
אם הוא
רוצה להישאר עד אחרית
הימים. מקווה שלא. אנחנו לומדים את זה כדי שזה לא יישאר מחר. אני לא יודע מה יחד את הימים. אבל אנחנו לומדים את זה ממש. רבנו בחיי, המטרה שלו זה שהאדם יהפוך עולם של מלחמה, של מאבקים, לעולם של עבודת אלוקים. לעולם שבו אדם מסתכל מהחלון החוצה, רואה דברים סותרים, ומנסה למצוא את האלוקי שבהם. אז יש רגעים שאתה אומר, וואו, הכל פה אלוקי והכל גדול. יש רגעים שאתה אומר, וואו, הכל פה נסוג והכל חלש. וזה לא סתירה.
דווקא כאילו אין שאיפה שבאמת
תהיה
אמת אחת,
כאילו,
70 פנים, אבל אמת, כאילו, כן,
כאילו,
כן.
70 פנים. כמו שאני. קודש, בלי עם ישראל וקודש זה לא יכול להתקיים. זה כמו שהאדם לא יוכל. ברור שיש בזה שאיפה. אבל אם יבוא איזה מישהו ויגיד שהוא לא עושה ומישהו יתחיל לזרוק אותו החוצה, אז על זה יוצא הרב. זה לא שאין מה לתקן, לכל אחד יש מה לתקן. אבל שאדם נשאר רק בכיוון שלו וחושב שכולם טועים, זה דבר שלא בונה את המשרים.
כשיש תיגור שבאמת נשאר
הרבה
יותר,
זה הרבה שעבר. אני לא עוסק בסוגיה הזאת, וכן, אני מסכים. זה מאוד מאוד רגע. לא, זה כשלעצמו אני מסכים, אין לי בעיה עם זה. אני מדבר ככלל בבנייה של המדינה הזאת. סוגיה הספציפית הזאת, אני חושב שהעולם החרדי מפסיד המון, המון המון בעם ישראל, וחילול השם גדול. אבל אני מדבר עכשיו לא ביחס לסוגיה הספציפית, אני מדבר ביחס למבט שלנו. הוא טעה בזה וממשיך לטעות וישלם הרבה. אבל האם בעולם החרדי יש גם דברים חשובים שמתרמים לעם ישראל? ויש לו תפקיד בעם ישראל? אז שווה לחשוב, לראות. ולימוד תורה זה גם דבר גדול. הרב כותב ככה, אין לנו עצה אחרת אומנם כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. הרב קורא לזה עבודה זרה. באמת, לא שני מחנות כי אם שלושה מחנות איננו מונים מאז. מסורת ישנה היא שציבור הוא כלול בקבלון פני הנוטריקון של צדיקים בינונים ורשאים. יש בעם ישראל דרגות, תמיד היה. יש צדיקים, יש בינונים, יש גם רשאים, אבל זהו דווקא תיאור אישי. ועל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומר עליך צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, וטוב מאוד לאדם שיש שקוע לחשבון עצמו, לחשב חשבון עצמו, חטאת במומיו הנפשיים הנפשיים, להביט בעין יפה על אחרים, שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם בשר טוב הסמוי מן העין. בסדר, אדם כל הזמן צריך לא לחפש מה הרוע באחרים, אלא איפה אתה מתקדם, איפה אתה משתפר, ומה אתה יכול להיות יותר טוב. אם מישהו בחר דרך חיים מסוימת, זה לא התפקיד שלך עכשיו להגיד לו, להטיף לו, להסביר לו. כל אחד בעולם הזה מביא איזה אמת מסוימת. אתה יודע את החסרונות, אולי בגלל החסרונות האלה אתה לא רוצה להיות דומה, ובוחר שיטת חיים אחרת, אבל בצל הכרת החשבונות, אתה רוצה לדעת גם מה אתה. איננו צריכים להחליט כי כוח כמוס של הצדה לטובה ישנו בכל המחנות, בכל אישי האומה, ובייחוד בכל אלה שהערך הכללי של כלל ישראל, ותקוותו יקרים להם לאיזה מידה שהיא. אז זה המשפט, וזה באים. זה שער הבחינה. להחליט בלב כי כוח כמו של צעידה לטוב ישנו בכל המחנות, בכל אישי האומה. בכל דבר שמופיע בעולם הזה, יש תנועה לטוב. הוא לא טוב עכשיו, אבל הוא צועד אל טוב. אחרת הוא לא היה קיים. אחרת הוא לא היה אלוקי, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מקיים אותו. נתוודאי של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי, נדע. שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן, הרבה מה לקבל מהאור, והטוב הזה זה מזה. ואז תופיע לנו האורה העליונה הכללית אשר בה נבשע תשועת עולמים, תתקיים בנו התפילה המוקדשת, קודש קודשים, שאיננו עתידים להביאה בכל כך חמת נפש, ועשו כולם אגודה אחת לעשות את צורך בבב שלם. כולם אגודה אחת, הכוונה זה לא רק בלעדיו, רק בלעדיו, כולם זה, כולם, זקוקים לכולם, זקוקים לכל כוח. בצד הפרטי יש המון מדרגות. אבל בצד הכללי, שם ישראל אנחנו נקראים. ולכן גם עם הפלגנות וגם עם השונות קיימת, הרב לא רואה כמונו את הדברים. אין מקום לשיטת מלחמה ולהתנצחות. וברגע שאדם מסתכל ככה על החיים, אז המבט ההרמוני הזה הוא מדבק, הוא עטוף. לא לראות את המלחמות ואת החסרונות, להניע קדימה, מתוך בחירה עמוקה, את הטוב הקיים, לזהות האלוקי ודרכו לברך את החיים. כן. איך שטוב לך, אני מתחבר יותר עם היתרון. אני חושב שהיתרון זה גם הולך לפי מקצועות, אבל היתרון אני יותר מבין אותו. וכל אדם בעולם שטיפול איתו, אנחנו בימים של מילואים, ל-76 מילואים, שש ימי מילואים בחדר אחד, אתה יכול להחליט שני דברים, או שאתה הולך לו על הראש וזה יהיה מעניין, או שאתה הולך לקבל ממנו מישהו, משהו. בפרט, בכלל, זה נכון תמיד. יש דברים שכמו שהרב כותב פה, פוגעים בכלל ישראל, אז זה עולם אחר. אבל הם אתם מעט, זה לא ההתעסקות שלנו. התעסקות העיקר שלנו זה לבנות את הטוב הקיים. יישר כוח, צהריים טובים.